היי שיר,
מה העניינים?
בסדר, מה קורה?
טוב, טוב. איך היה פורים?
שמח ומבדח.
כן, את היית עמוק בעניינים.
כן, התנדבתי פה בקהילה לאיזה אירוע שעשינו עוד פעם, כזה דרייפרו פורים, והיה ממש כיף. כיף לראות כל פעם את כולם.
כן.
זה כבר כל כך לא ברור מאליו.
נכון, העולם השתנה.
לגמרי.
כן, היה פורים מורגש כזה. היה מורגש איכשהו. אני חושבת שבעיקר בזכות הבן שלי שהחליט שהוא עושה משלוחי מנות לחברים וכזה, זה הכל ביוזבתו. הרי הוא ילד כזה שהוא צריך, הוא צריך ליזום פליידייטים, הוא צריך ליזום כל מיני פעילויות, אחרת הם לא יקרו, כי האמא לא בעניין. אז כן, אז יצא לו טוב.
יצא לו טוב השנה.
כן.
כן, זה באמת נחמד.
כן. טוב. אז היום נפגשנו כאן לשיחה על מיתוג אישי ועל חיפוש עבודה מחוץ לישראל, ולצורך כך אנחנו מארחות היום את סיוון קון, מומחית למיתוג תעסוקתי באנגלית, מרצה TED ומרצה באוניברסיטה. היי סיוון.
היי.
היי שיר ולימור.
מה שלומך?
בסדר, מעולה. אני פה באוסטרליה הרחוקה, אמור להיות קיץ, אבל קריר.
מה זה קריר? מה זה קריר? בואי נדבר
כן.
רגע במספרים.
לא, לא קריר כמו אצלכם. אולי 15 מעלות.
כן.
לא להתלונן, את אומרת.
וואי, אצלנו 15 זה כבר כמעט קיץ, באמת.
15 זה סבבה.
לא, אבל אם זה קיץ, אז באמת כן, זה נחשב יחסית קריר.
כן, גם אצלנו היום הציצה השמש לאיזה שתי דקות, התבלבלנו והלכנו לגן משחקים, קפאנו מקור.
אה, באמת?
כן.
לא היה באמת יום מושלם,
קור
לפחות
כלבים.
לצהריים.
כן, כשיש מספיק שמש שאת כבר מאמינה לה,
היא
ואת אומרת,
מפתה, כן.
את אומרת, הנה, יום טוב היום, יום זה, סבבה? את יוצאת, את מקבלת את
שמש שקרנית,
הכיפאון
כן.
לפנים. טוב, אז לענייננו, ספרי לנו ככה סיוון קצת עלייך, על עצמך, על הפעילות שלך היום.
אז אני ישראלית, נולדתי בארץ, אבל גדלתי בכל מיני מקומות בעולם. בגיל 5 עברנו לארצות הברית, בגיל 8 חזרנו לארץ, ובגיל 12 עברנו לאוסטרליה. גדלתי בעיקר באוסטרליה, פה באוסטרליה במלבורן, והתחלתי את הקריירה שלי, בעצם למדתי ביו-רפואה ופרמקולוגיה קלינית. וכשחיפשתי את העבודה הראשונה שלי, זה היה מתבקש שאני אתחיל לעבוד בחברות תרופות, וזה מה שעשיתי. ובמשך 10 שנים עבדתי בחברות תרופות, וניהלתי מחקרים קליניים. ולקראת גיל 30 היה לי את המידלייף קרייסיס, קצת פחות, קצת לפני המידלייף קרייסיס האמיתי, אבל זה היה הראשון, ועשיתי באמת את ההסבה המקצועית הראשונה שלי. כשהחלטתי וחשבתי מה אני רוצה לעשות ולמה אני רוצה לשנות, רציתי להישאר בתוך עולם הבריאות, אבל להתרחק כמה שיותר מעולם הזה של חברות תרופות, והחלטתי ללמוד בריאות הציבור. וזאת הייתה ההסבה הראשונה שלי, חזרתי לארצות הברית, וחייתי 3 שנים בארצות הברית, למדתי תואר שני בבריאות הציבור, ובאמת התמחיתי בניהול אסונות, ובפנדמיות, באופן אירוני.
מאוד רלוונטי.
כן, רלוונטי.
יש לי כמה שאלות אלייך, נדבר על זה אחרי זה.
אין בעיה. ואז עסקתי בזה, בניהול אסונות, ובפובליק הלת קומיוניקיישן. ועסקתי בזה 8 שנים, ואז הגיע המידלייף קרייסיס השני, והחלטתי לעשות הסבה שנייה. ובעצם מה שקרה זה שהחלטתי אחרי כמעט 15 שנים, שעבדתי גם בחברות, גם בבתי חולים, גם בשביל הממשלה, גם באוניברסיטאות, ועבדתי בכל מיני סוגים של פורמטים, ועם כל מיני סוגים של בוסים, החלטתי לנסות לעבוד בשביל עצמי, והקמתי את העסק הראשון שלי. שהיה כישלון נחרץ, ואחריו את העסק הנוכחי, שבינתיים תפוך ממש טוב, ומצאתי בעצם את הדבר הנכון, את המקצוע המושלם בשבילי, ואת הקריירה שתמיד רציתי. אני חייבת לומר שלקח הרבה זמן, אבל זה קרה. וב5 שנים האחרונות אני ממש עובדת כמעט רק עם ישראלים, ישראלים בעולם, ועוזרת להם לקחת את הניסיון התעסוקתי שלהם, את ההצלחות, את ההישגים, את הניסיון שהם סברו בארץ, ולתרגם אותו בעצם לא רק לאנגלית, אלא גם לשוק הבינלאומי. להבליט את היכולות, ואת הניסיון ואת ההצלחות וההישגים שלהם, לבנות איזשהו סיפור, איזשהו מותג שמעביר את המסר המקצועי שהם רוצים להעביר.
מדהים. וואו, איזה סיפור באמת חוצי יבשות ודיסציפלינות.
אפילו כי הצרתי לכם אותו מאוד.
את עובדת רק עם ישראלים?
הייתי אומרת ש-90% מהלקוחות שלי הם ישראלים. כשהתחלתי בעצם את העסק השני, את העסק הנוכחי, אז כבר נולד הבן הראשון שלי, והייתי בהיריון עם השני. הייתי בהיריון עם השני מאוד מהר. עברה חצי שנה וכבר הייתי שוב בהיריון. ואמרתי לעצמי, וואו, סיוון, את חייבת למצוא איזה משהו שיעסיק אותך, כי הבנתי שאני עכשיו אהיה הרבה בתוך העולם הזה של האימהות והתינוקות והחיתולים, ורציתי מאוד לעשות עוד משהו בנוסף. הייתי בדרך למפגש אימהות בקהילה הישראלית פה במלבורן, וחשבתי לעצמי, בטוח ישאלו מה כל אחת עושה, ובקשו כזה מין תיאור, ואמרתי, יו, מה אני אגיד שאני עושה? כי האמת שכבר הבנתי שהעסק הראשון שלי לא יצליח, והחלטתי להפסיק לעסוק בו. והחלטתי בדרך, בעודי נוסעת למפגש אימהות, אז להגיד שאני כותבת קורות חיים באנגלית. עכשיו, זה לא היה סתם איזה משהו שהמצאתי, כי באמת במשך שנים עזרתי פה לחברה וכאן לשכן ולבדודה, ובכלל התמחיתי בקומיוניקיישן, וידעתי שאני מדברת טוב, שאני כותבת מעולה. אז אמרתי, יאללה, אני במפגש אימהות, אני אגיד שאני כותבת קורות חיים באנגלית. וכך היה, כל אחת כזה הציגה את עצמה, וכשהגיע תורי אמרתי, אני כותבת קורות חיים באנגלית, ואחת האימהות שם במפגש אמרה, יו, אותך אני צריכה. אני בדיוק מחפשת מישהי שתכתוב לי קורות חיים באנגלית, והיא הייתה הלקוחה הראשונה שלי לפני 5 שנים, וככה זה התחיל.
מדהים. את יודעת, זה ממש מתחבר לי עם זה שהיה לנו פרק על להמציא את עצמך מחדש ברילוקיישן, וכשאת עומדת להציג את עצמך בפני אנשים שלא מכירים אותך, יש כזה לבל של חופש להגיד מה שאת רק רוצה, כאילו אם את נגיד חשבת להחליף שם, זה הזמן. זה יתפוס, הם פשוט יקבלו את השם שאת תגידי להם, וזה יהיה השם מבחינתם. אז באמת, גם בעניין התעסוקתי, זה שווה לחשוב איך את מציגה את עצמך, אפילו מול אנשים בקהילה החדשה שלך, למען, את יודעת, הרבה פעמים אומרים שאנשים הם מה שהם חושבים, שאנשים אחרים חושבים שהם. כאילו אנחנו משתקפים אל עצמנו דרך העיניים של אנשים אחרים, וברגע שאנחנו מציגים את עצמנו בצורה כשאנחנו היינו רוצים להיות בה יותר, אז זה ישר חוזר אלינו חזרה בתור רפלקציה. אז זה ככה נראה לי הדגמה טובה מאוד של זה, מה שסיפרת עכשיו.
כן, וזה בעצם הגדרה קלאסית של מותג, מה שאת בעצם מתארת. Personal branding של המותג האישי שלך, המותג המקצועי שלך. אחת מהגדרות הן באמת מה אומרים עליך כשאת יוצאת מהחדר, איך אנשים אחרים רואים אותך. זה בדיוק באמת חלק מהסיפור. וכשניסיתי לחשוב מה בעצם מאפשר לי להגיד שאני עוסקת במיתוג תעסוקתי, בעצם אני לא באה מעולמות של עצמה, אני לא מגיעה מ-HR, אף פעם לא הייתי מגייסת, ובאמת ניסיתי לחשוב, what qualifies me? בעצם, איך אני יכולה לומר כזה דבר על עצמי? וזה באמת משהו שאני שומעת גם עכשיו מהרבה לקוחות שלי, שמרגישים קצת את ה-imposter syndrome הזה, של אני לא באמת יכולה לומר שאני זה, כי אין לי את ההכשרה ולא עשיתי בזה תואר, אבל כשחשבתי על זה, אז בעצם הבנתי שבמשך 15 שנה בניתי לעצמי קריירה מפוארת בחול, עבדתי ב5 מדינות, עברתי בין מדינות, ככל שהתקדמתי בתוך היררכיה ארגונית גם התחלתי לבנות צוותים ולגייס עובדים, ואני יודעת שאני מאוד טובה בלקחת מידע ובאמת לכתוב אותו ולהעביר אותו בצורה מאוד מדויקת, אבל לקח לי זמן להאמין בעצמי ולהבין שאני באמת יכולה וטובה בזה.
מקסים. אולי רגע נגדיר, לפני שנצלול ככה לתוך הפרק, נגדיר מה זה מיתוג אישי, למה צריך את זה, למה זה מתאים, למה זה דבר שחשוב גם לעצמאים, אבל גם לסחירים.
אז זה בעצם איזשהו, אני מצטערת שאני קצת מדברת גם באנגלית, אני עזבתי את הארץ בכיתה ו' ולפעמים אני נתקעת, אז זה יהיה קצת עברית-אנגלית כזה, בעיקר בהגדרות ודברים כבדים. זה בעצם סיפור, it's a narrative, אתה רוצה בעצם שיבינו מי אתה, ואתה צריך איזשהו pitch, אם זה מה כתוב, אז זה כמו ההדליין בלינקדין, אם זה משהו שאתה אומר אותו בדיבור, אז זה מעין pitch כזה של כמה שניות, שאתה יכול לסכם, לתפוס את המהות של מי אתה, ואת הדברים שהכי חשוב לך להעביר, למי שאתה מדבר איתו, או לקהל היעד שלך. בין אם זה מגייס, או אם זה באמת, נגיד, קהל הלקוחות שלך, או אם אתה מחפש משקיעים בעסק שלך, או אם אתה רוצה ליצור שיתופי פעולה מקצועיים, בעצם מה המסר הזה שאתה מנסה להעביר לקהל היעד שלך?
כשדיברנו בשיחה המקדימה, ששאלנו אותך, אוקיי, מה סוג העבודה שאת עושה עם אנשים, איזה מין תהליך הם עוברים, אז נתת לנו איזושהי דוגמה אחת קטנה מתוך התהליך, ואמרת, אני שואלת אותם, מה הם חמש ההצלחות הכי גדולות שלך? ושתינו, אני זוכרת ששתינו ככה נעצרנו וכזה,
הגלגלים הסתובבו.
ישר ככה התחלנו לתהות לגבי זה. למה התרגיל הזה כל כך חשוב? מה הוא נותן? ומה עושים איתו אחר כך?
אני אגיד משהו על מיתוג, וזה בעצם מתקשר גם לשאלה ששאלת. בעצם מה שקשה בכלל בכל התהליך הזה, זה שיש בו המון חלקים. קודם כל, אתה צריך להבין מי אתה, ומה אתה יכול למכור. ופה בעצם השאלה הזאת ששאלת, ואני כבר אחזור אליה. אבל אתה צריך גם להבין מה קהל היעד שלך רוצה, ומה אטרקטיבי לקהל היעד שלך. אוקיי? אז למשל, אם אני עכשיו מנסה להתקבל לאיזשהו תפקיד, אז אני צריכה להבין מה אטרקטיבי למגייסים. אני צריכה גם להבין מה סוגי המילים שמשתמשים בהם בתחום שלי. אני רואה הרבה פעמים שאנשים מנסים להיות יצירתיים, למשל בלינקדאין יצא לי כמה פעמים לראות טייטלים שאפשר לקרוא להם יצירתיים, מעניינים, דברים כמו mountain mover. ראיתי פעם מישהו כותב על עצמו rainmaker. אז בעצם טייטלים שקשה להבין למה התכוון המשורר, כי זה בעצם יכול להיות כל מיני דברים, והבעיה היא, שזה אולי נשמע נחמד, וזה אולי מאפשר לדמיון להתחיל לחשוב בדיוק למה הבן אדם מתכוון, אבל זה לא באמת ברור. אני לא יכולה מהר מאוד להבין מה הבן אדם מנסה למכור לי. ואני חושבת גם שבשיחה נתתי לכם דוגמה, שנגיד ברוב התפקידים שנגיד אני אנסה להתקבל פה באוסטרליה, אני לא אתחיל ואומר, נולדתי במדינה אחרת, אנגלית היא לא שפת האם שלי, אני לא מכאן, אני בכלל ממקום אחר, כי זה בדרך כלל לא אטרקטיבי ולא מוכר אותי. אבל לפני שנתיים, כשניסיתי להתקבל לתפקיד של מרצה באוניברסיטה, והתפקיד הספציפי היה ללמד סטודנטים בינלאומיים איך למקסם את הסיכוי שלהם לגיוס בשוק האוסטרלי, אז זה בדיוק כמו שאמרתי, כי זה באמת היה אטרקטיבי לקהל. ליד שלי, לדעת שגם אני הייתי סטודנטית בינלאומית, שגם אני לא אוסטרלית מלידה, שאני יכולה מאוד להבין את הסטודנטים, ולכן צריך באמת להתאים את הפיץ' בהתאם לקהל היד. אז בחזרה לשאלה שלך, שיר. בעצם למשוואה יש שני חלקים. אחד, מה קהל היד שלך רוצה לשמוע, מה הדברים שימכרו אותך לקהל היד, ושתיים, מה אתה בכלל יכול למכור, מה הדברים שבכלל אתה יכול להשוויץ בהם, מה היכולות וההצלחות וההישגים שלך. וכשאני מבקשת מלקוחות לשלוח לי את חמשת ההצלחות המקצועיות הכי מרשימות שלהם, את ההישגים שהכי מוכרים אותם, אז כולם מאוד מתקשים, כי זה מאוד מאוד קשה. קודם כל לחשוב על עצמך בתור אחד כזה שהוא מוצלח, ובוא נחשוב במה אני יכול להשוויץ, ומה אני יכול למכור, זה לא משהו שאנחנו רגילים לעשות. וגם כי לפעמים מאוד קשה, להבין מה בעצם היה התפקיד עצמו, פשוט עשיתי את העבודה שלי ששילמו עליה, ומה היה מעבר, מה אפשר למכור בתור איזושהי הצלחה. אז יש את הדוגמאות הקלאסיות, שנורא נורא קל קודם כל להתחיל איתם, שזה למשל חסכתי X כסף בניהול הפרויקט.
כן.
חסכתי X זמן כי ייעלתי תהליכים. משהו שהיה צריך לעשות אותו נגיד באופן ידני, הפכתי אותו לאוטומטי, הכנסתי איזושהי אוטומציה וחסכתי זמן וייעלתי תהליכים. זה דברים שהם יותר קלים, וגם תלוי באיזה תפקידים. יש תפקידים שיותר קל, למשל בתפקידי מחירות, אז מאוד קל להגיד בכמה כסף מכרת, או כמה לקוחות הכנסת לתוך הפייפליין, זאת אומרת, יש תפקידים שיותר קל באמת לדעת בדיוק מה נחשבת הצלחה. יש תפקידים שזה באמת מאוד קשה, למשל מורה, איך מורה תגדיר הצלחה, אם היא כל יום באמת יושבת ומלמדת ועובדת מול סטודנטים, אז זה באמת תלוי בתפקיד עצמו. לפעמים מספיק לומר, למשל, כשיש איזושהי מורכבות בעבודה, כשיש בעיה שהיא מאוד מסובכת, באים אליך. אתה ה-go-to. אוקיי? זה איזושהי הצלחה. זה אומר שיש לך באמת את היכולות. ופה נכנס הקטע השיווקי. כי כמעט, לא שאפשר למכור כל דבר בתור הצלחה, אבל אין בן אדם שאי אפשר למצוא לו הצלחות שאפשר למכור אותן. זה כמו שנייק לוקחים נעל ומסתכלים עליה ומוכרים לנו אותה. היא תקפיץ אותך לשמיים והיא תגרום לך להיראות כמו המפורסמים, וזה שיווק. ככה גם אנחנו צריכים לקחת את עצמנו ואת הניסיון שלנו ואת ההיסטוריה התעסוקתית שלנו ולשווק, לשווק אותה, למכור אותה.
ומה קורה כשההצלחות שלי לא נראות לי מספיק מרשימות? אני מאמינה שאת נתקלת עם זה הרבה, בזה הרבה, שאנשים מביאים את החמש הצלחות ואומרים, זה לא כזה, זה לא כזה מרשים. אנשים נוטים להמעיט בערך ההצלחות שלהם.
נכון, אז זה קודם כל כמעט תמיד קורה. ומה שקורה, קודם כל, זה מאוד עוזר לדבר עם מישהו מבחוץ, שיכול להגיד לך, לא, זה במפורש, זאת הצלחה. ובנוסף, מה שאני תמיד אומרת ללקוחות שלי, זה שאני עומדת לקחת את מה שאתם אומרים, עד הקצה. עד שאתם כמעט תרגישו שאנחנו משקרים, ואז צעד אחד אחורה, לפני שימצאנו משהו שהוא לא אמיתי, ואז אתם תדעו שלקחנו את השיווק ואת המיתוג ומקסמנו אותו.
זה יפה העניין הזה של הצעד אחד אחורנית, כי האמת היא שאני, כמעט כל פעם שאני מנסה לחשוב על ההצלחות שלי, אני כל הזמן מרגישה על גבול האפקט המתחזה.
ההגזמה.
כן.
כן.
וכאילו... כן, אבל זה לא באמת היה כזה משמעותי, או לא באמת כל כך, זה היה הצלחה שכל כך גדולה שהייתי כותבת על הדף. מאוד קשה לי לעשות את הדברים האלה.
אני בדרך כלל שואלת לקוחות, נגיד לצורך העניין, לימור, את חושבת שאת מורה טובה? לימור אומרת לי, כן, אני מורה מאוד טובה. איך את יודעת שאת מורה טובה? מתחילות ככה לספר, אני אומרת, אוקיי, את מתארות הצלחות. אתם מתארות יכולות.
כן.
בוא נשאל את זה בצורה אחרת. אם עכשיו הייתי לוקחת את המורה הכי טובה בעולם, הכי טובה בעולם, הייתי לוקחת אותה ושמה אותה במה, תראו ותסתכלו, הנה המורה הכי טובה בעולם. מה היינו רואים בה שהיה הופך אותה להכי טובה? איך אפשר למדוד את ההצלחות האלה? איך אפשר לקמת אותה בצורה אובייקטיבית? שאני אכתוב 12 מילים, וכל מי שיקרא את המילים האלה יבין כמה שהמורה הזאת טובה. פה בעצם נכנס העניין של המיתוג.
כן, האמת היא שלראות מישהו אחר בדמות, זאת אומרת, לצאת מעצמך ולראות את מישהו אחר, איך הוא יכול להיות מודלינג באמת להכי טוב כל אחד בתחומו, נראה לי שזה יותר קל באמת לעשות מאשר להסתכל פנימה, נכון?
נכון, וגם לחשוב בצורה אובייקטיבית, איך מודדים הצלחה של מורה? באופן כללי, what are the metrics? אוקיי? מה ה-KPIs לצורך העניין? איך אפשר לדעת שהיא טובה?
מה זה KPIs?
KPIs are Key Performance Indicators. יש הרבה סקטורים שמשתמשים ב-KPIs, ממש במספרים פורמליים כדי למדוד הצלחה. נגיד לצורך העניין, את החודש הזה צריכה למכור X, נגיד ב-X כסף, וזה ה-KPI שלך. את צריכה להגיע למספר הזה כדי לעמוד בדרישות לאותו חודש. אז בהרבה מקצועות, אם אני מתחילה לשאול בעצם בצורה לגמרי אובייקטיבית, איך בכלל מודדים הצלחה של עורך דין? איך מודדים בצורה אובייקטיבית, איך מקמפטים הצלחה של אחות? אז הרבה יותר קל להתחיל לחשוב על זה.
אני יכולה להוסיף שבמימד של הדימוי העצמי, המוח שלנו עובד בהוכחות. זאת אומרת, אני יכולה, יש כל מיני תרגילים של נגיד לעמוד מול המראה, ולהגיד לעצמי כמה אני מוצלחת וכמה אני נהדרת, ו... לפעמים זה יכול לעבוד בסיטואציות מסוימות, זה תלוי, אבל מה שמאוד יכול לעזור, לקחת איזשהו 10 דקות עם עצמך, לקחת דף ולכתוב כותרת, אלה הוכחות שאני מורה טובה. ופשוט להתחיל רשימה של כל מה שיש לך בתוך הראש, בלי מטרה לשתף את זה עם אף אחד, בלי מטרה לכתוב את זה בקורות חיים או בשום מקום, איזשהו מין סיור מוחות כזה עם עצמך, וברגע שיש לך את הרשימה הזאת עם הוכחות, אז הדימוי העצמי מיד ככה מאמין לזה, כי את מקבלת איזשהו, זה מקבל איזשהו תוקף, זה לא רק להגיד לעצמי שאני טובה בזה. זה גם יכול להיות תרגיל, אולי תרגיל הכנה.
נכון.
פשוט בטח, אבל את צריך לעבור ולקרוא את זה כמה פעמים.
חזרתיות תמיד עוזרת, זה רעיון טוב לעשות חזרות, לפעמים אפילו רק מהכתיבה הראשונית, פתאום יש איזשהו קליק כזה של, וואלה, אני באמת טובה, אני באמת טובה במה שאני עושה, או אני קצת יותר טובה ממה שחשבתי לפני כן. וזה נותן בעיניי את התשתית התודעתית להגיע לתרגיל של מה חמש ההצלחות הכי גדולות שלי, ולהרגיש בהן פחות מתחזה.
העניין הוא שבדרך כלל כשאת עושה את זה לבד, לא כולם יכולים להגיע למצב שמצליחים למצוא את כל הדברים האלה, אז תלוי כל אחד באופי, האופן שהוא מסתכל על, על עצמו, על הצלחות, על כל מיני דברים. ואני מניחה שנגיד, יש כאלה שיגיעו ל, לא יודעת מה, נגיד סתם, הצלחתי למצוא רק 5 דברים, תוך 10, כן? ואז אני כזה, וואו, זה לא מספיק, זה לא טוב, זה לא זה, וזה כאילו מוריד לי איפשהו. אז אני מניחה שיש את הצורך לפעמים בעוד איזה מישהו באמת מבחוץ, שיכול לעזור לך ולמצוא עוד הוכחות.
בהחלט, בהחלט.
קודם כל אני חושבת שברגע שבן אדם אחר מקשיב לסיפור שלך, הוא כבר, והוא מחפש את ההצלחות האלה, הוא יכול למצוא אותן. הרבה פעמים קורה שאנשים בסוף נופלים על הצלחות שקשורות לאישיות שלהם. אני בן אדם נותן, אני בן אדם טוב, אני בן אדם תומך, ובקורות חיים, ובכלל במיתוג תעסוקתי, אלה הצלחות שהרבה יותר קשה להוכיח אותן. הצלחות שהן פחות אפקטיביות מבחינת מקסום גיוס, סיכויים לגיוס. ולכן אני תמיד אומרת, אם אתם יכולים לקמת את ההצלחה איכשהי, במספרים, באחוזים, או אפילו באיזושהי דרך, אפילו במילים שמראות על, באנגלית למשל, significantly, or a large amount, אוקיי? משהו שיכול איכשהו לקמת את ההצלחה, היא הופכת להיות הרבה יותר אפקטיבית, מבחינת מיתוג תעסוקתי. ועוד משהו שמאוד מאוד עוזר, זה בעצם החלק השני של המשוואה, זה להסתכל על המון פרסומי תפקידים, בתפקיד שאליהם אתה תפקידים שאליהם אתה מכוון, שמעניינים אותך, ולראות מה מחפשים, מה מגייסים, מחפשים. אם מגייסים, מחפשים שוב ושוב, נגיד איזושהי הצלחה, יכולת עבודה מול לקוחות, אז איך אתה יכול לקמת ולהוכיח את היכולות שלך מול לקוחות? איך אפשר בכלל לקמת כזה דבר? אפשר למשל למדוד את their satisfaction לצורך העניין, או שהתחלת עם 2 תיקי לקוחות וגדלת ל10 ואת התיקי לקוחות הכי חשובים העבירו אליך, כי אתה היית מאוד מאוד טוב בעבודה מול לקוחות, או שאתה גרמת ללקוחות לקנות יותר מוצרים, מה שנקרא upselling and cross-selling, שגרמת ללקוחות להישאר לאורך זמן, מה שנקרא loyalty, ויש פרמטרים ויש דרכים למדוד בכל תחום את ההצלחות האלה.
יש איזה מקומות שאפשר למצוא סוג של keywords או איזה פורמטים כאלה שאפשר לפחות בהתחלה להתחיל להשתמש בהם?
אני תמיד אומרת ללקוחות, תיקחו דף וורד, כמו שאמרת שיר, דף וורד נקי כזה, ופשוט תתחילו לעבור על פרסומי תפקידים במקצוע שלכם, ולאו דווקא בעיר שבה אתם גרים. אני תמיד אומרת לאנשים, תתחילו מלונדון, ניו יורק, מהמרכזים הגדולים בעולם, אוקיי? אם אני עכשיו רוצה להיות marketing content manager, אוקיי? אז אני כותבת marketing content manager בלונדון, marketing content manager בניו יורק, ואני עוברת קודם כל על החברות הגדולות, כי הרבה פעמים יש להם יותר מילות מפתח ויותר תיאורים בתיאורי תפקידים שלהם. לאמזון יש כותבי position descriptions מעולים, אני מתה על הפרסומי תפקידים של אמזון, כי הם כותבים המון המון פירוט, ופשוט להתחיל להעתיק מילות מפתח, להתחיל להעתיק phrasing, משפטים שחוזרים על עצמם. אם כתוב 10 פעמים שהם מחפשים ידע בסיילספורס, אז אולי באמת אני צריכה לעשות איזה קורס בסיילספורס. זה מה שנקרא situational awareness, להתחיל להכיר לעומק את הסקטור שלך, ובעיקר בחול. אני גם אומרת ללקוחות, איפה אפשר ללמוד את הדבר הזה, אוקיי? מה האוניברסיטאות המובילות בעולם, לצורך העניין? בבריאות הציבור, אוקיי? את רוצה לעבוד בבריאות הציבור? מה האוניברסיטאות הכי טובות בעולם בבריאות הציבור? ג'ונס הופקינס, הרווארד, אוקיי, תיכנסי שם לתוכנית הלימודים, ותראי מה מלמדים, מה השמות של הקורסים, מה הנושאים ששמים עליהם דגש, במקומות הכי נחשבים בעולם. בחברות הכי גדולות בעולם, שם אפשר להתחיל למצוא את הרמזים למה שחשוב, מה שתופס, מה שנחשב, לטרנדס האלה בעולם שלך.
נשמע כמו עבודת דוקטורט, רק לחיפוש של זה.
קודם כל, מיתוג תעסוקתי אפקטיבי זה עבודה, וזה קשה, וזה לוקח זמן, זה לא משהו שבונים אותו ברגע.
נכון. את מציעה את אותם דברים גם לכל מיני אנשים, זאת אומרת, כל מיני תחומים, או שזה בתחומים מסוימים שצריך את ה... נגיד את הקטע הזה העולמי, לחפש בכל מיני מקומות בעולם. סתם לדוגמה, שאני באתי עם הכיוון של ריפוי בעיסוק, זה גם מתאים? זה גם הייתי צריכה, נגיד, להתחיל לחפש ככה?
בטח, זה מתאים. אני לא יכולה לחשוב על תחום שזה לא מתאים, אולי, לא יודעת, בתחומים מסוימים באומנות או בעיצוב, כשזה באמת יותר your own self-expression, וזה לא כל כך משנה מה יש מבחוץ, אבל גם שגם בתחומים האלה, מאוד חשוב להבין מה העולם תוכן שלך, מה הוא מבקש, מה הוא רוצה, מה אטרקטיבי, מה אנשים רוצים לראות. יצא לי לעבוד, אני לא אומר בכל התחומים, כמובן שלא, אבל בהרבה מאוד תחומים, מחקלאות ועד לממש הכל, מעצבי תכשיטים, ואני רואה שזה חשוב בכל תחום, בעיקר כשאתה מגיע לצורך העניין מישראל, ועכשיו פתאום רוצה לעבור למדינה אחרת, מאוד חשוב להבין מה קורה במדינה הזאת, ומה קורה בעולם, מחוץ לישראל, מה קורה במקומות האלה. וכששאלת אותי לפני כמה שאלות, אם אני עובדת רק עם ישראלים, ובעצם לא לגמרי עניתי לך, בהתחלה אמרתי, אני כותבת קורות חיים, אני יכולה לכתוב לכל בן אדם, אני יכולה לכתוב פה לשכנה שלי, אני יכולה לכתוב, אבל בעצם הבנתי באיזשהו שלב, שזה נכון, אני באמת יכולה לכתוב לכל בן אדם, כי אנגלית זה אנגלית, ולקוח זה לקוח. אבל הדבר הבאמת מיוחד שיש לי, זה שאני ישראלית שמדברת עברית ומדברת אנגלית, שפת אם, ושיצא לי באמת לעבוד ולחיות בחמש מדינות, ואלה הדברים שמוכרים אותי. והם לא מוכרים אותי באותה צורה לישראלים, כמו שהם מוכרים אותי להודים, לצורך העניין, או לסינים, או לכל עם אחר, או במדינה אחרת. בגלל זה באמת היה לי חשוב גם להבין את המיתוג שלי, מה הופך אותי לאטרקטיבית, ומי קהל היעד שלי.
קודם כל זה איזשהו נקודה כזאת חיובית באופק, שאני חושבת ומדמיינת את הילדים שלנו, שאנחנו תמיד מודאגים מכל העניין הזה של מעבר ושפות, ולהיות איזשהו בין לבין תרבויות וזהויות וכאלה. הרבה פעמים מסתכלים על זה בצד השלילי, אבל אחד הצדדים החיובים שתמיד דיברנו עליהם זה שזה פותח בפניהם את העולם הגדול, ואני חושבת שהצוק של הוכחה לזה, אנחנו נתקשה יותר כשאנחנו נעשה את המעבר הזה, אבל הילדים שלנו, יהיה להם כבר את שתי העולמות האלה שהם יוכלו להשתמש בהם. תקווה.
אני תמיד אומרת על עצמי שאחרי שעשיתי שלושה תארים, ועבדתי במיליון חברות ובהמון סוגים של מקומות, בסוף הדבר שחזרתי אליו, ושבו מצאתי את האושר האמיתי שלי והרגשה של ייעוד, וזה בעצם הדבר הזה בדיוק, החוויה הזאת של לעבור בין מדינה למדינה, ולהבין שאני יודעת לעשות את זה, אני עשיתי את זה המון פעמים, ואני עושה את זה טוב, אני מצליחה לעבור ממקום למקום, לבנות לעצמי את הקריירה שלי, להתקדם, להתפתח, למצוא הזדמנויות, לייצר לעצמי הזדמנויות, ואני יכולה ללמד אחרים לעשות את זה, זה לקח לי באמת כמעט 20 שנה להבין את זה, אבל בסופו של דבר זה היה בדיוק זה.
אוקיי, מקסים. טוב, לפני שנעבור לנושא המרכזי השני שלנו בפרק הזה, שהוא הסבות מקצוע, תוכלי לתת לנו איזשהו בריף קצר על האתגרים המרכזיים הניצבים בפני מחפשי עבודה מחוץ לישראל ודרכי התמודדות. אני יודעת שאפשר לכתוב על זה ספרים שלמים, להקליט על זה פודקאסטים שלמים, אבל אם אפשר לעשות איזשהו בריף כזה.
כן, אז קודם כל נכון, אפשר באמת לדבר על זה בלי סוף. אני אגיד לך את הדברים שלדעתי הם הכי מרכזיים מהניסיון שלי באמת של 5 שנים שאני מדברת עם המון ישראלים ברחבי העולם. בארץ קודם כל יש לך עולם, יש לך את החבר'ה שגדלת איתם ומהשכונה והבני דודים והשכנים ומהצבא ומהלימודים ומהחברים, יש לך נטוורק. ואנשים מאוד מסתמכים על הנטוורק הזה בארץ למצוא עבודות. הרבה מאוד עבודות, זה הוא המליץ, והוא אמר, והוא העביר קורות חיים, ובישראל יש הרגשה כזאת של חבר מביא חבר, ויש הרגשה שהנטוורק ממש תומך בך, ועוזר לך למצוא עבודה. בנוסף, בישראל כל אחד מבין, כתבת 8200, הבנתי, כתבת קורס טייס, הבנתי, כתבת תפקיד ראשון, הייתי, לא יודעת, מנהל משמרת בבזק, הבנתי, אפילו אתה כותב, אני גר היום בנתניה, הבנתי, אוקיי? יש המון דברים שהם מאוד מוכרים וידועים. והדבר האחרון שאני אומר זה שבארץ, בגלל זה שזה עובד ככה, שלא צריך הרבה מידע כדי להבין אותך, אז גם ככה קורות חיים נראים. יש עמוד אחד מאוד מסכן, סופר בסיסי, שאנשים אפילו רק כותבים בו שם תפקיד בשם חברה, אפילו לא מפרטים, וזה אפילו לפעמים יותר קצר מעמוד אחד, ואין שום פן מחירתי, שיווקי, שאתה מנסה לקדם ולמכור את עצמך, זה פשוט לא קיים. אין אפילו מיתוג בסיסי. אפילו לינקדאין, זאת לא רשת שמשתמשים בה בהרבה מאוד סקטורים ותחומים בארץ. אז בחול בעצם הדברים הם, בכל הדבר, לגבי כל הנושאים שעכשיו העליתי, זה כמעט ההפך הגמור. קודם כל אין לך נטוורק, אוקיי? ובגלל זה הרבה ישראלים בהתחלה דווקא כן מוצאים כל מיני תפקידים בבתי ספר ישראלים, או דרך ישראלים שנמצאים, או בקהילה היהודית, ואפילו אם הם לא רוצים, זה הדרך הקלה לפרוץ לתוך השוק הבינלאומי. אז קודם כל אין לך את הנטוורק. דבר שני, אף אחד לא מבין את ה-8200 הזה, ולמדתי משפטי באוניברסיטת תל אביב, אוקיי, זאת אוניברסיטה נחשבת, זאת לא אוניברסיטה נחשבת, מכללת תל חי, זה משנה, זה לא משנה, אף אחד לא יודע ולא מכיר. הרבה מאוד פעמים יש בארץ שמות תפקידים באנגלית שהם מומצאים, שהחברה המציאה, או שמישהו סתם תרגם, ואפילו השם עצמו של התפקיד, it doesn't make sense, יש לי כל כך הרבה דוגמאות, אבל דוגמה חמודה קלאסית זה שאנשים קוראים לעצמם קריאיטיב, מה עשית? קריאיטיב, קריאיטיב what? קריאיטיב זה לא שם תפקיד, לפחות תגיד creative manager, creative officer, משהו, תכניס פה איזה מילת תיאור, אז יש לי המון המון דוגמאות כאלה, ולמשל עבדתי לפני כמה שבועות עם לקוחה שהייתה קלינאית תקשורת בארץ, והשם של התואר שלה בארץ היה Masters of Communication Disorders. אז היא קראה לעצמה באנגלית Communication Disorder Specialist. אוקיי? Okay? עכשיו באנגלית המקצוע, התחום נקרא Speech Pathology, וזהו, ככה זה נקרא, אף אחד לא מבין מה זה Communication Disorder, זה לא קיים. ולפעמים אפילו הדברים הכל כך קטנים האלה, שאתה פשוט משתמש בהגדרות הלא נכונות, במילים הלא נכונות, בצורה הלא נכונה, כדי להעביר את הידע ואת היכולות שלך מעברית לאנגלית. כי זה לא תרגום, זה כתיבה מחדש, וזה הבנה עמוקה של השוק המקומי. אז זה בעצם, זאת דעתי. קודם כל, אין לך נטוורק, אתה צריך הרבה יותר להתאמץ כדי לשווק ולמכור את עצמך, כי ההצלחות וההישגים שלך לא מובנים, וצריך לתרגם אותם לא לאנגלית, אלא להבנה בינלאומית וגלובלית, שהיא תהיה אובייקטיבית וניטרלית, כדי שכל אחד יוכל לקרוא ולהבין, שוואלה, 8200 זה נחשב. איך אפשר להעביר מסר כזה? תעביר אותו במילים.
יחידת העילית של ה... איך את מעבירה? מה את מספרת על 8200? הנה, הדוגמה הקלאסית.
אני משתמשת במילים כמו highly prestigious, elite, competitive entry, אני מנסה להראות שקשה להתקבל, אני מנסה להראות שרק מעטים מתקבלים, אני בעצם לוקחת את המהות של זה ומנסה להעביר את זה למילים באנגלית.
וזה בכלל בלי להיכנס למה הם עושים.
תלוי, כן, זאת אומרת, נגיד הייתי בקורס טייס, אוקיי? אז אני יכולה לכתוב, למשל, הייתי כותבת Air Force Pilot Cadet, כי זה מאוד ברור, כאילו מה באמת עשית, ואז הייתי כותבת, entry into a highly specialized, prestigious and competitive environment, הייתי אפילו כותבת, 2 out of 1,000 applicants each year, הייתי מנסה לכמת את זה בצורה אובייקטיבית, כדי שכל אחד יבין, שרק 2 מתקבלים.
וואו. מקסים, זה באמת...
תפסת אותי, סטופ. יאללה.
יאללה, מיתוג. איפה חותמים?
אז אמרנו שהאתגרים המרכזיים הם באמת שאין לך נטוורק, ושאת לא יודעת איך לתרגם את הקורות חיים שלך לא לאנגלית, אלא לאמריקאית, בריטית, אוסטרלית, whatever, לאן שאת עוברת. אז מה כן אפשר לעשות? מה הם הצעדים הראשונים ככה ש... הנה, אני עכשיו נמצאת בישראל, אני מחפשת עבודה וחול הראשונה, איפה הצעדים הראשונים שלי? איך אני עושה את זה?
אז באמת לדעתי קודם כל זה להבין את המקום שאתה עובר אליו, כמו שאמרתי לפני כן, להבין את המקום שאתה עובר אליו, להבין איזה חברות חזקות בתחום, מה השמות התפקידים שאני מכוון אליהם, איך הם נקראים בחול, מה הדרישות של התפקידים האלה, מה הם רוצים שיהיה לי, מה הם רוצים לראות שאני יכול לעשות. אז זה קודם כל, זה באמת להבין, להבין לאיפה אתה הולך, לאן אתה מגיע. הדבר השני זה להתחיל לבנות נטוורק, וכדי לבנות נטוורק אתה קודם כל צריך מותג. אני אומרת תמיד ללקוחות שלי, אל תתחילו להפעיל את הארבע קשרים שלכם לפני שיש קורות חיים טובים ופרופיל לינקדאין פיצוץ, כי אתם מבזבזים את ההזדמנויות האלה. קודם כל תבנו את המותג, את ה-collateral, את הקורות חיים, את המכתב המקדים, את הפרופיל לינקדאין, את הפיץ', את הדרך הקוהרנטית להעביר את הסיפור, ואז תתקשרו לאיציק, שרק אותו אתם מכירים, שבדיוק עובד בדלויט ויכול להפעיל קשרים, אל תתקשרו אליו כבר עכשיו.
חשוב שיאמר.
זה מאוד חשוב, זה טעות שהרבה עושים. אז קודם כל תבין לאן אתה הולך, אחר כך תבין איך אתה יכול למכור את עצמך לתוך השוק החדש הזה, תכין את כל הדברים, את הבסיס, שהכל יהיה מוכן, ואז תקפוץ למים ותתחיל להפעיל קשרים, לשאול בפייסבוק, לדבר עם אנשים, להתקשר לשכן של האמא של החבר, זה הדבר הבא. ואז, ממש כמו כל אחד אחר, לפנות למגייסים ולחברות השמה, ולהתחיל לשלוח קורות חיים ולחפש.
אני חושבת שבאמת אנחנו כישראלים מאוד רגילים, כאילו סוג של ישר להסתער באמת, ישר לתקוף, להגיד... הנה, כן, יש לנו טעו, שמעתי, יאללה, בוא נדבר איתו וננסה להריץ איזה משהו. עוד באמת לפני שאנחנו, זה לא, לא יודעת למה זה באמת, זה, כי אולי ככה באמת הקשרים שנוצרים בארץ, זה תמיד, זה משהו שהוא מאוד מאוד ברור שישר אני פונה ומבקשת אפילו לפני שבכלל כתבתי באמת קורות חיים. עכשיו שאמרת את זה, אני חושבת לעצמי, אני לא חושבת שבאמת הייתי בסטייט אוף מיינד כזה, כשהגענו לארצות הברית, שלהפך, הייתי בקטע של כאילו, אני אנסה למצוא את כל הקשרים, לאסוף לי את כל הקשרים, ולנסות להפגיז לכל הכיוונים. ומה שיצא, אז אני כאילו יתחיל לעבוד קשה על מה אני צריכה הלאה, ולא חשבתי מאוד קדימה. לא בניתי לעצמי עדיין את המותג.
אני חושבת שזה ככה עובד בארץ, אני חושבת שזאת הדרך הטבעית שלנו לפעול, בוא נתחיל לראות אם יש ישראלים בסיאטל, רגע בוא נפנה אליהם, בוא ננסה לבנות איתם קשר, זאת הדרך הטבעית הישראלית, אבל היא לא תמיד נכונה.
כן.
הרבה פעמים פונים אליי, למשל כשעבדתי בחברות תרופות, זו דוגמה קלאסית, הייתה מתקשרת אליי השכנה של החברה, שהיא אמרה לה שאני עובדת, אפשר לדבר איתך? עכשיו, אני אומרת כן, אני נותנת לך את תשומת ליבי, אוקיי, אני את זמני, ואת אפילו לא יודעת מה את עומדת לשאול אותי סתם. רצית לדבר איתי. אולי את יכולה לפתוח לעצמך עכשיו איזושהי הזדמנות. איך? איך תפתחי לעצמך הזדמנות עבודה, אם לא חשבת מה את רוצה לשאול אותי? אם לא חשבת איך להרשים אותי? אם לא חשבת איך למכור את עצמך?
כן. הרבה פעמים גם אני זוכרת שאנשים מסוימים נתנו לי באמת לדבר עם כל מיני אנשים, אני באמת לא ידעתי, זה הפחד הכי גדול שלי היה, בליצור את הקשר הזה, כשעוד אין לי מושג מה אני הולכת למכור. ואני חושבת שעד היום זה איזשהו מחסום שלי יש אישית, שאני לא פונה דווקא לאנשים, אני כל הזמן שומרת אותם, כמו שאת אומרת, לזמן שיהיה לי את המותג הזה, אז אני זה, ובינתיים אני פשוט לא יוצר את הקשר. אז מה עושים במקרה הזה?
תראי, אני חושבת... it's a balance. בעצם צריך למצוא משהו בין לבין. כמובן שזה לא צריך לשתק אותך לרמה שאת גם לא יוצרת קשרים, וזה במגירה עכשיו 20 שנה, ובסוף זה גם לא רלוונטי. אבל את צריכה להבין למה את פונה לבן אדם. את הרי לא פונה לבן אדם ואומרת, אני רוצה שתעסיק אותי, תייצר לי הזדמנות עבודה. אולי זה מה שעובר לך בראש במחשבות, אבל זה לא מה שאת יכולה להגיד לבן אדם. עכשיו, אני אתן לך דוגמה קלאסית. אני עובדת הרבה עם כותבי תוכן, ולפעמים אני גם מעסיקה כותבי תוכן. אני, למשל, תמיד מתרשמת מאוד לרעה, ולפעמים אפילו מזדעזעת, מכותבי תוכן שכותבים לי אימייל, ולא כותבים אותו וואו. איך אתה לא כותב אותו וואו? אם אתה מנסה למכור לי את יכולות הכתיבה שלך, זה, אתה בעצם רוצה שאני אעסיק אותך, ושאני אסתמך על זה שאתה יודע לכתוב. איך אתה לא כותב לי משהו יצירתי? That blows me out of the water. איך אתה לא... שם את הסימני פיסוק וכותב בדיוק נכון וחושב על כל מילה שאתה רושם.
כן.
זה כמו אנשים שהם בעצם עובדים בתחומי שיווק, והם אומרים לי, אני יכול לשווק אני יכול לבנות לך מותגים, אני יכול לשווק מוצרים. אם אתה לא יכול לשווק את עצמך, מה אנחנו עושים כאן בעצם? אם אני מסתכלת על הלינקדאין, ואני לא אומרת, וואו, הבן אדם מכר את עצמו, יפה. אז בעצם איך אני יכולה להאמין?
כן.
אם את מעצבת גרפית, ואת לא הצבת את הלינקדאין שלך, וואו, או את הקורות חיים, אז למה לא? איפה בעצם ההוכחות? איפה את מראה לי את היכולות שלך?
בגלל זה כל המאפרות בסופר פארם הם כאלה...
מתוקתקות.
צריכות לעשות... להדגים את כל המוצרים בכל המדפים בבן אדם אחד. טוב, תקשיבו, אנחנו ממש ככה נסחפנו פה עם השיחה, ויש לנו 10 דקות לדבר על הסבות מקצוע. והסיבה שרצינו להעלות את הנושא הזה, זה בגלל שברילוקיישן הדבר הזה הוא מאוד נפוץ, הוא קורה הרבה, כי אנשים באמת מחפשים את עצמם מחדש, לפעמים בגלל הסמכות שלא ניתן להשתמש בהם במדינת היעד, או לא רוצים לעשות איזשהו תהליך עכשיו של, טוב, להשלים עכשיו תואר של שנתיים, לא. לפעמים עוברים גם לתקופות קצרות, והסבות מקצוע זה דבר ככה מאוד נפוץ, זה גם דבר שכמו שסיפרת לנו בתחילת הפרק, יש לך ניסיון אישי איתו, תוכלי לשתף אותנו ככה גם שם באתגרים ובהתמודדות איתם?
כן, אז קודם כל אני חושבת שגם פה הרבה אנשים משתתקים מהפחד ומגודל הדבר. אני חושבת שהרבה פעמים, אני אפילו אומר נשים, אני רואה את זה יותר בלקוחות שהם נשים, שמטבע הדברים לפעמים הם אלה שמגיעות לרילוקיישן ולא מתחילות לעבוד.
כן.
כן, קודם כל הם דואגות שכולם יסתגלו ולוקחות איזה שנה ככה למקם את הילדים ולמצוא את הבית ואת השכונה ועוברת לשנה ושתיים וחמש ואז הן פתאום מרגישות שרגע שנייה, מה איתי? הייתה לי גם קריירה ואני ויתרתי עליה, זה משהו שאני רואה הרבה עם לקוחות שאני מדברת איתם. אז קודם כל הדברים הם לא, זה לא חיים ומוות, אני תמיד מנסה להגיד, אוקיי? תנסו ותראו ולא תצליחו ותנסו שוב, אבל... מה שמאוד מאוד חשוב זה עצם העשייה והתנועה קדימה. כי כשמתחילים לעשות דברים, גם אם הם לא בדיוק והם לא מושלמים והם לא נכונים, כמו העסק הראשון שהקמתי והוא נכשל לגמרי, כשלא נחרץ, אבל זה גרם לי לפתוח את העסק הבא, כי ראיתי שיש שם דברים שאני אוהבת ושהתלהבתי מהם, והבנתי גם מה עובד ומה לא עובד, ואלה דברים מאוד חשובים, אוקיי? אז קודם כל, תיצרו לעצמכם הזדמנויות, אפילו אם זה בהתנדבות. אפילו אם זה סתם משהו של כמה שעות בשבוע, זה קודם כל. עכשיו, לגבי הסבה, אני אומרת, קודם כל תתחילו from the low hanging fruit. מה הדבר הכי קל שאתם יכולים לעשות בלי מאמץ בלתי אפשרי של עכשיו לחזור וללמוד משהו 3 שנים? אז הרבה פעמים דבר קטן שאפשר לעשות, תלוי כמובן במקצוע, זה להמשיך לעבוד מול קהל ישראלי, אוקיי? והרבה פעמים... אני מציעה מייעצת ללקוחות, תלוי גם כמובן מה תחומי העיסוק שלהם, לחפש לעצמם לצורך העניין כמה לקוחות שהם יכולים להמשיך לעבוד איתם בעברית, אולי אפילו עדיין בישראל, בתור עוד משהו קטן שהם עושים, וזה יכול גם להיות רק שעה או שעתיים בשבוע, כדי באמת לייצר את ההרגשה הזאת של העשייה והפרודקטיביות. אז זה עכשיו כאילו באמת מתאפשר לנו עם הזום ועם כל הטכנולוגיה, אפשר עדיין להיות לצורך העניין מורה לעברית, או מורה לאזרחות, או כל דבר אחר בזום. אפשר עדיין לייעץ לגבי שיווק, או מחירות, או המון דברים אחרים בזום. אז זה קודם כל אופציה אחת. אבל אם רוצים ממש לעשות הסבה, אז זה בעצם חוזר לדברים שכבר דיברנו עליהם. קודם כל אתה צריך להבין גם מי אתה, מה אתה אוהב, מה מדבר אליך, במה אתה טוב, מה אתה רוצה לעשות, וגם מה אתה יכול לעשות. זה שאני עכשיו באמת מאוד מתחברת לעולם הרפואה, זה לא אומר שאני יכולה עכשיו לעשות הסבה ולהיות רופאה. אז בעצם צריך את שני הצדדים של המשוואה, גם מי אתה, מה אתה מביא ומה אתה יכול למכור, וגם האם מה שאתה מוכר הוא בכלל אטרקטיבי למי שאתה מנסה למכור לו. ולכן זה באמת שאלה מסובכת, אני יודעת שהרבה מאוד אנשים לוקחים את התקופה הזאת של הרילוקיישן, ופתאום רוצים להמציא את עצמם מחדש, ובעיניי זה נהדר, זה קצת כמו התקופה הזאת של קוביד, שפתאום גרמה לכולנו להסתכל מחדש על דברים, ולהעריך את הדברים ומחדש, אז זה בדיוק אותו תהליך, וזה תהליך מקסים, ובאמת צריך בתוך התהליך הזה גם להבין מה ריאלי, ואיפה אתה יכול לקחת את הדברים שעשית, ולהסב אותם, לכיוון חדש. איך אתה יכול לקחת לצורך העניין דוגמה קלאסית זה עורכי דין, נגיד הייתי עורך דין, הייתי עורך דין בישראל, אני לא יכולה להיות עורך דין בארצות הברית, אבל יש לי המון ניסיון, אני בן אדם מאוד אינטליגנטי, יש לי המון יכולות, איך אני יכולה לקחת את הניסיון והיכולות וההצלחות שלי מתחום כמו עריכת דין, ועכשיו לעשות הסבה מוחלטת לכיוון אחר. אז צריך באמת גם לראות איפה נקודות המפגש האלה, איפה ה-crossovers וה-intersections שאפשר לקחת, את היכולות וההצלחות וההישגים מתחום כמו עריכת דין, ובאמת לעשות את ההסבה הזאת שהיא יותר טבעית.
כן, זאת נקודה חשובה, זה מתחבר לי מאוד גם לאנשי אגם וגם, זה נראה לי כמו פרק נפרד, אבל אנשים שעושים ככה כמה דברים, ואפשר לראות ממש את התרומה של כל תחום עיסוק לתחום אחר, אז אני חושבת שזה בסיס טוב להסבה, זה להתחיל מאיפה שאתם באמת, להתחיל מאיפה שאתם ולראות, במה שאתם עושים עכשיו, איזה אלמנטים יש ואיזה חוזקות שלכם יש שאתם הולכים להשתמש בהם בדבר הבא שלכם. ואולי ככה כמה מילים על אפקט המתחזה, על התחושה הזאת שעכשיו התחלתי תפקיד חדש, אבל וואלה, זה קריירה שנייה שלי שהתחלתי בגיל 35, ואני לא באמת הדבר הזה עדיין. ויש את הפחד הזה, האפקט המתחזה מדבר על הפחד הזה ש... על התחושה הזאת שזה לא, שאני קצת מרמה ושעוד מעט כולם יעלו עליי ויבינו שאני לא מבינה כלום במה שאני עושה. איך מתמודדים עם זה?
אוקיי, אז קודם כל חשוב לומר שכמעט כולם מרגישים ככה. It's important to normalize, שזה משהו שהוא מאוד מאוד שכיח, ואני חושבת שהרבה אנשים מרגישים ככה. זאת שאלה שמאוד קשה לענות עליה, כי זאת שאלה קצת פסיכולוגית, אני חושבת. הדברים שעזרו לי, באמת להרגיש שאני יכולה, לדוגמה, לייעץ לגבי מיתוג עצמי, ואין לי רקע בשיווק, ואין לי רקע בהשמה. אני באמת, קודם כל, הדבר שהכי עוזר זה לשמוע פידבק מלקוחות, ולראות שבאמת עזרת, ושהצלחת, וששינית, ושעשית משהו שבאמת עזר לבן אדם לקדם את עצמו, אז זה קודם כל משהו שלי מאוד עזר. דבר שני, זה... להזכיר לעצמך למה בחרת בדבר החדש הזה. אני למשל בחרתי בתחום הזה כי ידעתי שאני מאוד טובה בלהעביר מידע, אני מאוד טובה בלקחת אינפורמציה ולכתוב אותה בצורה ברורה, שאני יכולה לקצר תולדות חיים שלמים לעשרה מילים, דברים שאני יודעת שאני מאוד טובה בהם, אז לפעמים אני חושבת שצריך גם להזכיר לעצמך למה בכלל בחרת, לא סתם בוחרים איזשהו כיוון חדש. בדרך כלל יש לזה בסיס, ואפילו בסיס רציני.
תראי זה יופי איך זה חוזר חזרה לחקר הצלחות, ולראות, לאסוף הוכחות שאני בעצם כן טובה במה שאני עושה, ולהתחבר חזרה לקווי האופי שלי, שקואליפייז מי לתפקיד הזה החדש.
נכון, בדיוק. עוד דרך קלה להתחיל עם הסבת מקצוע חדשה, היא לא לקפוץ כל כולך לתוך הדבר הזה. למשל, כשאני התחלתי את העסק הזה, את העסק השני, אז כשעוד הייתי באמת חסרת ביטחון, וגם אובייקטיבית, לא ידעתי אם הוא יצליח, אם אני אצליח להתפרנס ממנו, אם הוא יהיה sustainable. בהתחלה אתה רק מנסה, ואתה לא יודע. אני תמיד אומרת ללקוחות, שאם יש לך עוד משהו נוסף, שנותן לך את הביטחון הזה, אז זה מאוד מאוד עוזר, זה עוזר להצלחה. ומה שאני עשיתי זה שבאמת התחלתי לחפש עבודה בתור מרצה, שזה משהו שידעתי, שהוא גם ישרת אותי ויאפשר לי להיות יותר טובה בתור הממתגת בעסק שלי, וגם ידעתי שהוא ייתן לי את הביטחון הכלכלי וקצת יעזור לי ויוריד לחץ מההצלחה של העסק. וכשחיפשתי במה להרצות, באמת באיזה תחום אני רוצה להרצות, ניסיתי לחפש משהו שגם קשור, ובאמת אני מרצה היום ב-Global Employability, וחיפשתי את ההזדמנויות האלה. ואז גם שם הייתי צריכה למכור את עצמי, כדי להתקבל לתפקיד כזה. וזה באמת עזר לי לחשוב ולהבין מה הסיפור שאני רוצה לספר, ואיך אני יכולה לשווק ולמכור את ההצלחות שלי בתור פרמקולוגית, ובתור מישהי שעובדת בבריאות הציבור, שזה כביכול לא מתקשר בכלל, ואיכשהו כן לקחת את הסיפורים האלה, they're not obvious, אי אפשר בצורה כאילו מאוד ברורה לתרגם הצלחות בתור פרמקולוגית, ופתאום להגיד, אוקיי, עכשיו אני עובדת במיתוג. אבל אני מצאתי את הדרכים לעשות את ההסבות האלה, גם כי הייתי צריכה, וגם כי בעצמי התחלתי להבין מה הקשר בין הדברים.
Hmm. זה פותחת לנו המון ערוצי מחשבה חדשים.
כן.
באמת, את מדברת ככה והכל ככה גלגלים מסתובבים. אז תודה על זה. לפני שנסיים, ספרי לנו ככה איפה אפשר למצוא אותך, איך אפשר לפנות אלייך, איזה סוג שירותים את נותנת.
אז אפשר למצוא אותי קודם כל בפייסבוק, בעמוד שלי סיוון קון, קורות חיים לינקדאין ומיתוג באנגלית. אפשר למצוא אותי בלינקדאין, סיוון קון, K-O-H-N, ובקרוב באתר, שתאכלו לי בהצלחה, הוא ייקח ככה חודש, חודשיים עד שאני אסיים אותו.
אז יופי, בהצלחה.
רגש.
והשירותים שאני נותנת, זה באמת, קודם כל, אני בונה יחד איתכם את האסטרטגיה הכי אפקטיבית ונכונה למיתוג עצמי. איך אפשר לקחת את ההצלחות וההישגים והיכולות ולמכור אותם בצורה ברורה וקוהרנטית ושכל אחד יוכל להבין. זה הדבר הראשון שאני עושה, ולאחר מכן אני מסתמכת על האסטרטגיה הזאת ועל מה שהחלטנו ביחד, ובונה באמת את כל הדברים הנלווים, את הקורות חיים, את פרופיל הלינקדאין, המכתב מקדים, professional bio, וגם עושה הכנה לרעיונות עבודה באנגלית. ובנוסף אני עושה את כל התהליכים האלה גם לבעלי עסקים, ובעיקר לאנשים שהם המותג של העסק, הם הפנים של העסק, והם בעצם מוכרים את עצמם, כמו שאני בעצם מוכרת את עצמי ואת הידע והיכולות שלי.
כמה זמן בממוצע לוקח תהליך כזה?
השיחה שבה אנחנו בונים את האסטרטגיה עצמה לוקחת שעה, אבל אני קודם כל נותנת קצת שיעורי בית לפני כן, אז אתם מגיעים טיפה מוכנים לשיחה, ואחרי השיחה הזאת לי לוקח בערך עוד 10 שעות לבנות את המותג עצמו. זאת אומרת, אחרי השיחה, אני אחרי זה הולכת ובודקת ומוצאת מילות מפתח, ועושה את כל המחקר שוק, בודקת את סוגי התפקידים והשוק המקומי,
כן.
בונה את המותג, את המילים, את המשפטים ואת הדרך הנכונה למכור. כל התהליך מההתחלה ועד הסוף לוקח בערך חודש עד חודש וחצי, עד שכל המסמכים גמורים ומוכנים.
אוקיי.
מקסים.
נשמע נהדר.
נשמע כמו קיצור תהליכים...
משמעותי.
רציני, כן.
נכון, ואני תמיד נותנת שיעורי בית למעצבים גרפיים, אני תמיד אומרת, לכו תעצבו את הקורות חיים שלכם ואת, ואת הבנר בלינקדאין. אז כן, תמיד יש גם כל מיני שיעורי בית נלווים.
יופי, אז היה לנו פרק חשוב, משמעותי. אני בטוחה שככה אנשים שנמצאים במקום הזה של או הסבה מקצועית או חיפוש עבודה בחול, יפיקו הרבה ערך מהפרק הזה. אז המון המון תודה סיוון.
תודה רבה.
תודה רבה לכן, היה ממש כיף.
אנחנו כמובן נשים את כל הלינקים בתיאור הפרק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.
יאללה ביי.
ביי.